שאלה חדשה. ספר שמואל. ואיש אחד מן הרמתיים צופים מהרפיים, ושמו אלקנה בן ירוחם בן דדיהו בן תוכו בן צוף אפרתי. ולא שתי אנשים, שם אחד חנה ושם השני פנינה, והיא לפנינה ילדים ולחנה עם ילדים. ועלה ישרו מירום ימים ימים עליה, השתחוות ולסבוח לאדמה ישבות בשילו, ושם שני בני אלי חופנים ופנחס כהנים לאדמה. ויהיה יום ויסבח אלקנה ונתן לפנינה אשתו ולכל בניו ונותי המנות. ולחנה ייתן מנה אחת אפיים, כי את חנה אהב ואדמה ישגר רחמה. שעת הצרתה גם כעס ועבור הרעימה, כי סגר אדמה בעד רחמה. כן יעשה שנה ושנה, מדי עלותה בבית אדמה, כן יתקן תכיסנה ותבכה ולא תאכל. ויום אלה אלקנה אישה החנה, למה תבכי ולמה לא תאכלי ולמה יירה לבבך, לא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. רק ומחנה אחרי אוכלה בשלו ואחרי שתו, ואליה הכהן יושב על הכיסא, על מזוזה תקחה לאדוני, והיא מרת נפש, ותתפלל על אדוני ובכות תבכה. ותדור נדר, ותאמר, אדוני צבאות, אם ראו תראה בעוני המתך, וזכרתני ולא תשכח את המתך, ונתת על המתך זה האנשים, ותתיב לאדוני כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. ורק היא ביתה להתפלל לפני אדוני, ואלי שומר את פיה. וחנה היא מדברת על ליבה, ורק שפתי הנאות וקולה לא ישמע, וחשביה אלי לשיכורה. ויאמר אליה אליה, עד מתי תשתכחי, נשיא את עינך מעלייך. תנא לחנה ותאמר, לא אדוני, שק שתרוח אנוכי, יין ושכה לא שתיתי, ואשפוך את נפשי לפני אדוני. אל תיתן דמתך לפני בת בליעל, כי מרוב שיחי וכעסי דיברתי עד הנה. ויען אלי ויאמר לכי לשלום, ולא ישראל ייתן שאלתך אשר שאלת מאמו. ותאמר, תמצא שפחתך כן בעיניך, ותלך האישה לדרכה, ותאכל ופניה לא היו. השכימו בבוקר. וישתחוו לפני אדוני וישרו ויבואו אל ביתם הרמתה וידע אל קנה את חנה אשתו ויזכרה אדוני. ואין לי כבוד אני ותר חנה ותל את בן ותקרא את שמו שמואל כי מאדוני שהלטיב. והיה על האיש אל קנה בכל ביתו לסבוח לאדוני את זבח הימים ואת נדרו וחנה לו עלתה כי אמרה לאישה עד יגמל הנער ואבי אותי ונראה את פני אדוני וישב שם עד עולם. ויאמר אליי, קנה אישה עשייתו מעיניי, עשיית גומלך אותו, אך יקם אדוני את ברו, ותשב האישה ותלק את בנה עד גומלה אותו. תלוי מה גם שגמלת ובפעמים שלושה ויפה אחת קמח ויבד יין, ותביאו בית אדוני שלו, והנער הנער, וישחטו את הפר ויביאו את הנער אל אלי, ותאמר בי אדוני, חן נפשך אדוני, אני האישה ניצבת עמך בזה להתפלל אל אדוני, אל הנער הזה התפללתי ויתן אדוני לי את שאלתי אשר שאלתי בעירו. וגם אנוכי שילטיו לאדוני, כל הימים אשר היה הוא שאול לאדוני, וישתחו שם לאדוני. יפלל חנה ותאמר, הרץ לי באדוני, רם הקרני באדוני, רחבתי על אויביי, כי שמחתי בשעותך. אין קדוש כאדוני, כי אין בלתך. ואין צור כאלוהינו, אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה, יציאתה כמפיכם, כי אל דעות אדוני, ולא נתקנו עלילות. קשת גיבורים חטים ונכשלים עזרו חי. צמאים בלחם נזכרו, רעבים חדלו, עד הקרא ילדה שבעה ורבת בנים ובללה. אדוני ממית ומחייהם, מוריד שאול ויעל, אדוני מוריד שמעשיר, משפיל אף מרומם. מקים מאפר דל מהשפות ילים יריון, ראשים נדיבים וכיסי כבוד ינחילם, כי לאדוני מצוק הרס וישת עליהם תבל. הגלי חזילה ושמורו שהם בחושך דמו, כי לא בכוח יגבר איש. אדוני יחת ומריבה, אבל אף בשמיים יראם, אדוני ידין אף שארץ ויתנלוז למלכו, ויראם קרן משיפו. הילך אל כנער רמת על ביתו, והנער היה משרת אדוני את בני אלי הכהן. ובני אלי בני בליעל לא ידעו את אדוני. במשפט הכהנים את העם, כל איש עובר סבח ובנער הכהן כבשל המסער והמזלג שלוש השיניים בידו. ניקה בכיור ודוד ובקלחת ובפרור כל אשר יעלה המזלג, ייקח הכהן בו, ככה יעשו לכל ישראל הבאים שם בשילו. גם בטרם יקטירון את החלב ובנער הכהן ואמר לאיש הזבח, נא בשר לקלוט לכהן ולא יקח בך בשר מושל כי אם חי. ויאמר אליו האיש כתר יקטירון כיום החלב וקר לך כאשר תהווה נפשך ואמר לא כי אתה תיתן ואם לא לקחתי בחוזקה ותיך אתה תנערים גדולה מאוד את פני אדוני כי נעצו אנשים את מנחת אדוני ושמואל משרת את פני אדוני נער חגור אפות בד ומעיל קטון תעשה לו אמו ואל תלו מימים ימים הבעלות היה את אישה לסבוח את זה בחיימים וברך לי את אלקנה ואת אשתו ואמר יסם אדוני לך זרע מן האישה הזאת תחת השאלה אשר שאל אל אדוני והלכו למקומו פקד אדוני את חנה ותר ותלת שלושה בנים ושתי בנות ויגדל הנער שמואל עם אדוני. אלי זקן מאוד. משמע את כל אשר יעשון בניו וכל ישראל ואת אשר ישכבון את הנשים הצורות פתח אוהל מועד. ויאמר להם למה תעשון כדברים האלה שאנוכי שומע את דבריכם רעים מאת כל העם אלה? על בניי. כי לא טובה השמוע אשר אנוכי שומע מעבירים עם אדוני. יחטא איש לאיש ופילה לו אלוהים, אם אל אדוני יחטא איש מי יתפלל בו. ולא ישמעו לו כל אבין, כי חפש אדוני להמיתם, וענה שמואל הולך וגדל וטוב, גם עם אדוני וגם עם אנשי. כאן כבר פסוקים רבים, אבל זה המינימום שאני צריך בשביל תמונה של מה שקורה פה. ויש לנו כאן מערכת יוחסין שלמה של איש מהרפיים, הוא לוי כמובן, מדובר פה על משפחה של לויים שמתייחסת לקורח, כמו שאנחנו יודעים, וכל השושלת מופיעה לנו בדברי הימים בשלמותה. ועלי שהוא מירום מימים הימימה, דיברנו על פסוק הזה קצת בשיעור שעבר, ראינו פה את נקודת החיבור בחג שנעשה מימים ימימה בשילו לבין החג שנעשה פה, ודיברנו על ההבדל בין המחוללות שיוצאות לכרמים לבין העלייה לבית השם. ומעבר לעניין הזה, חז"ל מספרים לנו כאן באגדה שאנשים לא אהבו לעלות לשילו. הוא היה, כשהיה עולה, לא היה עולה לבד, אלא היה הולך מכפר לכפר, מעיר לעיר, והיה מעודד את האנשים לעלות לשילו. כבר ראינו שם בפרשת פסל מיכה, שאנשים אהבו יותר לעלות לפסל מיכה, יותר מאשר לשילו. בין גרב לשילו, שלושה מילים. מבחינת צפיפות האירועים זה לזה, לא ברור. בינו מחלוקת, ייתכן ששני הפירושים, שני הפרקים על פסל מיכה וגם על פרשת פילגש בגבעה הם פרקים קדומים מאוד, וייתכן שהם פרקים מאוחרים, כלומר אכן במקומם ומשיקים לספר שמואל. ואז עולה באמת השאלה אם יש קשר בין מה שקורה שם למה שקורה כאן, והעובדה שאנשים לא רוצים לעלות למשכן ואלקנה הולך להביא אותם, לבין העובדה שאנשים כבר רגילים לעלות לפסל מיכה שנמצא שם במרחק שלושה מילים, האם הדברים קשורים זה לזה או לא. אני אומר, הנושא הזה נשאר פתוח. וכתוב, הוא עולה להשתחוות ושם שני בני אלי חופנו ובכרס כהנים להשם. קיים אמנם אלי, אבל הרושם הוא שאלי כבר די בפינה, כן? אלי יושב שם ומאיר הערות, אבל המשכן כבר מנוהל על ידי בניו, הוא כבר זקן, כבר לא מצליח כל כך לנהל, הוא הכהן הגדול בתואר, אבל מי שמנהל את המשכן הם שני בניו. וכאן אנחנו שומעים את הסיפור, את העובדה שהוא נותן לחנה מנה אחת אפיים, את העובדה שצרתה מכעיסה אותה. ברור גם מדוע, יש כאן קנאה שמסבירה לנו היטב מה הבעיה בשתי נשים. הסיפור הזה נדמה שעומד ברקע של המשניות במסכת יבמות וגם בכתובות על שתי צרות שלא נאמנות זו על זו. כמובן יש לנו סיפור קצת יותר עדין, אבל גם כן עם קשיים גדולים בין רחל ללאה, עם המריבות שביניהם, המעט קחתקת אישי, ולקחת גם את דודאי בני. וכאן היא מוצאת כאמור זמן להכעיס אותה, והנימוק נאמר כאן, כי סגר השם בהלכו. כלומר, יש כאן איזשהו לעג, או איזשהו כעס מיוחד, אבל מה שנאמר בפסוק הבא, וכן יעשה שנה ושנה, מדי עלותה בבית השם, כן תכעיסנה, ותבכה ולא תאכל, זה דבר שאומר דורשים. כלומר, איך הקנאה הזאת, והכעס הזה שהיא מכעיסה אותה, מתקשרות לעלייה לבית השם. אפשר כמובן להגיד שזה בגלל שכשאלקנה זובח בבית השם, אז הוא לחנה ייתן מנה אחת אפיים, אבל זה לא נראה מספיק. לא נראה מספיק. הרי ניתן להניח שגם בבית הוא נתן למנה אחת אפיים, אני לא יודע, אנשים בדרך כלל לא כך רבות הרבה לאכול בשר, אבל נתן לה אולי מנה יותר יפה, מנה יותר מכובדת, אבל עושה רושם מעבר לזה, וכן יעשה שנה בשנה. מדי על אותה בבית השם, כן תכיסן. סיבה טובה לעלות לבית השם, כדי שאחת אנשים תוכל להכעיס את חברתה. ואומר לה, קנה אישה, קנה למה תבקי ולמה לא תאכלי ולמה יירה לבבך. הלא אנוכי טוב לך מהסרבים. וכאן אנחנו מגיעים לסוגיה שעולה לנו לא פעם ולא פעמיים. ואולי גם היא חלק מהבעיה שעומדת לפני תקנת רבנו גרשום. המצוקה המאוד מאוד קשה הזאת של העקרות, שמתבקש, והיום בתודעה שלנו זה בהחלט כך, שאם יש מצוקת עקרות, זה מצוקת עקרות של בני זוג. בני זוג הולכים לטיפולים, ובני זוג הולכים לרב, ובני זוג נוסעים ביחד להתפלל בכותל, או כל הדברים האחרים. כן, אבל זו מצוקה זוגית. וכאן אתה מוצא, ולא פעם יחידה במקרא, שהמצוקה היא מצוקה רק של האישה. ואלה איש יש בנים. וזה לא מצוקה שלו. וכמו שאומר, שביטוי לטעמי קצת בוטה, שיעקב אומר שם לרחל, אני מתכוון לרש"י, כן? התחת אלוהים אנוכי אשר מנע ממך פרי בטן, אומר רש"י בשמו של יעקב, ממך מנע ולא ממני, מה אתה צודק? גבל. חזר כבר אמרו, וכך עונים את המבוקות, חייך שבניך עומדים לפני בנה. אני לא אבוא כרגע להסביר את המריבה שם, זו מריבה שטוענת הסבר, אי אפשר להותיר אותה כמו שהיא כתובה, אבל אנחנו לא עוסקים כרגע בסיפור יחסי יעקב ורחל, אבל עולה, אחר כך אנחנו מוצאים, ויזכור אלוהים את רחל, וישמע אליה אלוהים, ויפתח את רחמה. כלומר, הקב"ה שומע אל רחל. וגם כאן, איזה מין, הופך לנו איזה מין היפוך פמיניסטי כזה בתוך הפרשה. בכל הפרשה הזאת, אלקנה, כמה שהוא יהודי גדול וחשוב, וחז"ל טוענים שהוא איש האלוהים שבא לאלי. וכל הפרשה הזאת, זה איזה מין פרשה של ויקום וילך מנוח אחרי אישה. כלומר, הכל נעשה כמו שהיא אומרת, וגם היא נודרת נדר. אנחנו יודעים שהאיש מדיר את בנו בנזיר, ואין האישה מדירה את בנה בנזיר, משנה מפורשת, בסוף מסכת נזיר. ואילו כאן אנחנו רוצים שהאישה מדירה את בנה בנזיר, ואין האיש מדיר את בנה בנזיר. או לפחות זה מה שהיא רצתה. ברור שאם אני רוצה לדבר על ההלכה, אני חייב כאן להוסיף פסוק. וזה, ויאמר לה אלקנה אישה, עשי הטוב בעינייך, שביעת גומלך אותו, אך יקם השם את דברו. כלומר, הוא מקים לה את הנטל, זה אותו ביטוי, יקים אותם. כלומר, צריך שהוא יקים, אבל עדיין הוא כאן בגדר נגרר, ושוב, אולי לא אמרנו את הדברים בשלמותם, אז נזכיר, כשהיא אומרת, ונתתיו להשם כל ימי חייו, היא אומרת, הוא מורה לא יעלה על ראשו. כלומר, היא דירה אותו בנזיר. מה שפותח לנו פתח, גם להבין את פרשת נזיר, מה המשמעות של קדוש יהיה. התורה בפרשת נזיר נותנת לנו רק את הנפקמינות ההלכתיות. אבל זה יהיה נורא ואיום. כלומר, זה נורא ואיום. אתה לומד פרשת, אתה לומד מסכת נזיר, ונחתכות בכך חתיכות בשר. מה זה נזיר? בוא, אסור להתאמן. מה קורה אם כן מתאמן? כן, יין, חצנים, זק, שאתה ככה, עשה ככה, מתי לוקה, מתי פה, מתי שם, שיער, אני יודע, הלכות של תגלחת, אחר כך הלכות של חטאת ושל... יש כל כך הרבה עצים בפרשת נזיר, שמרוב עצים אתה לא רואה את הים. וברור לחלוטין בנזיר, מה שם העיקר? החטאת, העולה, השלמים, האשם, השערות, היין, החרצנים, הזג, הטומאה, מה העיקר? שתי מילים, קדוש יהיה. שתי המילים האלה נשכחות, אלא למילה אחת בכל מסכת נזיר. בכל מסכת נזיר. על שתי המילים האלה אין, על שתי המילים האלה אין מילה אחת. כשזה בעצם עיקר הדין. ואת זה אתה יכול לפרש את פרשת נזיר שבתורה, רק אחרי שאתה קורא את הפרשה שלנו כאן. כמובן לא רק את הפרשה שלנו, גם את פרשת שמשון. והוא יחל להושיט ישראל גם פלישתים. כלומר, יש לו כאן משהו על עבוד, נעשה את ההשוואה בין הפרשים. אבל ודאי שעיקר העניין, כאן הוא מורה לו יעלה על ראשו, נמצא תפל. ברור שמה עיקר הפרשה. הוא נתתיו להשם כל ימי חייו. והמשל, וגם אנוכי איש אלתיו להשם. כלומר, משמעות הנזירות, אנחנו מתייחסים בהלכה אל הנפקמינות. אבל כאן העיסוק שלו בנפקמינות. כאן האיסור זה בעיקר. אתה לומד מסכת ברכות, קריאת שמע, היום במקרה טיפלנו בזה דרך ספר החינוך, אתה לומד בקריאת שמע, כמה הלכות יש לנו בקריאת שמע? מרוב הלכות שיש לנו בקריאת שמע, אם זה בתחילת לבר, בתחילת קרתי, או משעה שאני נכנס לכל פתאום, או משעה שבני אדם נכנס לכל פתאום, אז רק שלא נשכח שהשם אלוהינו השם אחד. וזה כל מסכת ברכות, כיוון שלא אומרת מילה אחת. שלא נשכח את זה. לא נשכח, מרוב דין ושיננתם שצריך להוציא בפיו ושצריך לשמוע באוזניו, ואת השאלה אם זה בלשון הקודש או בלשון הזה, שלא נשכח שיש דין לספר לבנים שהשם אלינו השם אחד. שיש דין לספר את זה לייב. מרוב דברים אנחנו לא נשכח את זה. וכאן אנחנו רואים איך באמת עיקר העניין היא נודרת את נאום תתיב להשם כולי בחייו. אבל הכל הולך פה אחרי אישה, והיא הביאה אותו, והיא בחליטה מתי להביא אותו. והיא מעלה אותו, בגלל שבאמת הכל זה פרי של שיח בינה לבין הקדוש ברוך. זה גם יכול להיות אחד הסברים, ועמדנו על זה בזמנו. לבירה מלאך השם אל האישה שנאמר בשמשון. הכל נעשה שם דרך האישה, כי מנוח יכול להיות שיש לו עוד נשים. יכול להיות שיש לו עוד ילדים. והוא מחוץ לשיח שמתנהל עם הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן לי ילד. יכול להיות, אני מעלה את זה כאפשרות. ואז כל הסיפור הזה נגמר, ויעקב ילך מנוח אחרי אשתו, עם כל המשמעויות שיש לה, בסוג הזה מכל כיוון שמתנהל. וגם כאן הכל מתנהל על ידי האישה, ואתה עומד כאן ותוהה בפרשיות האלה, כל העניין של הרעיון של רבנו גרשום, מאיפה באופן עקרוני זה אמור להתחיל. כן? והפרשה הזאת מובילה אותך לעניין הזה מכמה כיוונים, גם המריבה בין שתי אנשים, וגם העובדה שאלקנה כל כך לא מודע. חנה, למה תבכי ולמה לא תאכלי ולמה יארא לבבך, הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. אולי יעקב אומר דברים כאלה גם לרחל, אולי. והיא אומרת, לא, אני לא מסכימה, אני רוצה ילדים, ואז הוא באמת מתעצבן. וכועס. אבל הראש אמרו, אישה לא מסתפקת בבעל, הבעל אולי רואה בזה משהו לא בסדר, אבל היא אומרת, אני רוצה גם ילדים. לא, לא, לא פשוט לעניין הזה. והיא אחרי כל הסיפור הזה הולכת אחרי אוכלה ושילו ואחרי אשתו, והיא הולכת שם להתפלל. והיא נודרת נדר. ואז קורית ההתקלות הזאת, וכל הסיפור הזה אומר דורשני. אני רוצה להתחיל את הסיפור הזה, קל לי מאוד להתחיל אותו מסיפור הרבה יותר מוזר, ולנסות להתחיל איתו כדי, במקום למנות את כל השאלות שיש כאן בפסוקים האלה, אז כבר נפתור אותם יחד עם הסיפור המוזר, שמופיע לנו זה מסכת ברכות במקרה. טוב, אני אגיד את זה בעל פה, אבל קשור קצת אלינו, הגמרא, כידוע, פרק 50, לומדים פרק שעוסק הרבה בהנהגה בעת תפילת עמידה, והרבה מאוד הלכות נלמדות מהפרק הזה. כמה הלכתא גברתא למדנו מחנה, כן, ולומדים מכאן. רק שפתינו עוד לכולה לא ישמע, אבל לומדים גם דברים אחרים. ושם מופיעות אגדות רבות ומדרשים רבים על תפילתה של חנה. אחד מהם של רבי אלעזר, מדרש מוזר, הייתי אומר. רק נאמר שם, ותדור נדר ותאמר, השם צבאות אם רעות תראה באוני המתך. כן, דורש רבי אלעזר, למה צריכים אם רעות תראה? למה לא? די אם תראה. למה זה אם רעות תראה? אפשר כמובן להגיד דיברה תורה כשל בני אדם, ובכל אופן רבי אלעזר דורש את זה. למען ידענו לנו לגבי דבר, אם רעו מוטב, ואם לאו תראה. או בלשון אחרת, אם אתה תיתן לי מה שאני רוצה, טוב, אם לא, תראה מה אני אעשה לך. כן, כלומר, החנה בעצם מאיימת כאן על הקדוש ברוך הוא. ומה היא אומרת? היא אומרת, אני אלך ואסתתר בפני אלקנה בעלי, הוא יקנה לי. ואנחנו נבוא למשכן, וימחו את השם שלך על המים, וכיוון שאני אשאר תאורה, אז אי אתה עושה תורתך פלסתר, וכיוון שנאמר, אם לא נתקעה אישה ותאוריי, ואין כתב נצחה עזרה, אז ממילא לא תהיה לך ברירה, ואתה תצטרך לתת לי בן. נו, אז במקום זה אולי תתן לי בן, גם בלי שימחה שמך על המים. כן, למה צריך כל זה? אני אומר, זה נשמע מאוד עדיס, ובלתי יומן, אבל מה אומר? אמרנו, אם ראות תראה, אז מה, אתה מביא גמרא, איך אני אקיים בה, אם ראות תראה? מה? לא, אני יודע איפה זה, אבל אני...
הוא רואה בסדף על...
אם ראו תראה, אמר רבי אלעזר, אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם ראו מוטב, ואם לאו, תראה. אלך ואסתתר לפני אלקנה בעלי, וכיוון דמסתתר ממש כולי מי סוטה, ואי אתה עושה את עודתך פלסתר, שנאמר ונקטע מנזרע הזר. כאן שואל הגמרא, כמובן, הניחא למד אמר אם הייתה קרה נפקדת שפירא, למד אמר אם הייתה יולדת בצער, יולדת ברווח, כמו לכל רמאי כאן, מימה. כן? אז הוא אומר כאן, אם ראו תראה, דיברה תורה כלשון בני אדם. בסדר, פתרנו את הבעיה, אבל עדיין כמובן המדרש הזה, שתי הכלים האלה, שמה מיותר זאת בדיוק, זאת אומרת שהמדרש אומר, איך קורה כך דבר הזה? יש גם כמובן איזושהי סמיכות בין פרשת סוטה לפרשת נזיר. וזה אמרנו, הוא נתתיו להשם כל ימי חייו, הוא מורה לא יעלה על ראשו. ועדיין הדברים אומרים דורשני, ונלך לפסוק אחד. תן חנה ותאמר לו, אדוני, אישה קשת רוח הנור ומיין ושחר לא שתיתי, ואשפור את נפשי לפני אדוני. אל תיתן את עמתך לפני בת בליעל. מה זה בת בליעל? מה זה לפני בת בליעל? אל תיתן את עמתך כבת בליעל. אני אישית מאוד נוטה לקרוא את הפסוק, אל תיתן את עמתך לפני בני בליעל. וכמו הנה עבדיך עמוקים וחטאת עמך. הכוונה, והנה עבדיך עמוקים וחטאתך, כן? או מה שמסורים חלק מן הראשונים, פנפגענו בדבר או בכך. כן? פנפגעך, אם כי שם אני חולק על הפרוש הזה. אבל לכאן אל תיתן את עמתך לפני בני בליעל, אני יודע, אני אתן אחר כך גם את הפירוש של רבאו, כן, ואת סברו אז אני לפני בת בליעל, אבל לפני כן אני רוצה לדבר על מה שאני אומר כאן לפני בני בליעל, וזה כמובן ממשיך למה שקראנו בפרק ב' פסוק י"ב. ובני אלים בני בליעל לא ידעו את אדוני, ויש כאן כמובן לשון נופל ללשון של בני אלי בני בליעל. אלי ויעל זה אותם אותיות, וכל מה שקורה בהמשך דומה שמשתזר לנו כאן בפרשה דרך פסוק ג' שנאמר ועלה איש ההוא מעירו להשתחוות ולזבוח, ושם שני בני אלי חופני ופנחס כהנים לאדוני. לראות כל הסיפור יחייב אותנו ללכת שם לסוף הסיפור ולראות מה קורה במשכן, ולראות אולי מה הרקע לכך שאנשים מעדיפים ללכת לפסל מיכה מהנחה שזה באותה תקופה, וגם אם זה לא באותה תקופה, מה הרקע לכך שאלקנה צריך ללכת מעיר לעיר ומכפר לכפר ולנסות להביא אנשים, לגייס אנשים לבוא לשילה, ושאנשים לא באים לשילה. ודומה כשקוראים כאן את הפסוקים על בני אלי בני בליעל לא ידעו את השם ואת כל ההמשך, אני חושב שהתשובה די ברורה. תשובה די ברורה. הפרשה הזאת כולה דומה הרבה יותר לפרשת והספסוף אשר בקרבו התהוות אהבה, וישובו ויבכו גם בני ישראל לאמור מי יאכלם בשר. כן, הפרשה כאן הופכת את המשכן למשהו נורא, פשוט למשהו נורא. הייתה איזו תקופה שאני הסרטתי שיעורים על ספר שמואל. ובחרתי כל פרק איפה לתת אותו, ואת הפרק הזה הלכנו למחנה יהודה ונתתי אותו בתוך סטקייה שבאו אנשים והפכו שם בשר, ובעלי הסטקייה הסכימו, ואני עומד שם ביניהם, והם שם הופכים את הסטקים וזה, ואני בינתיים יושבים בתנ"ך ונואם ונותן שיעור. כן, כל פרק הלכתי ככה למקום אחר קצת להדגים, וזה ככה נראה ממחיש את העסק קצת. ובאמת, תגידו לי, כל איש זובח זבח. אתם יודעים איזה קורבן הביא האיש הזה? לא כתוב איזה קורבן הוא הביא, אבל מה אנחנו כן יודעים? אנחנו יודעים שהיה שם דוד וקלחת ופרור. מה? זה לא, זה לא לזיר. לא, סתם אני אומר, תראו מה המקרא מפרט לנו. אנחנו יודעים שהיה שם דוד וקלחת ופרור, אנחנו אפילו יודעים כמה שיניים היו למזלג. חשוב מאוד, כמה שיניים היו למזלג. יכול תחשוב להם מזלג בין ארבע שיניים, כמה זה לא בין שלוש. תראו את מה שהמקרא מדגיש לנו כאן. הוא מדגיש לנו כאן בדיוק את שאלות התפריט, ואם הבשר הזה הוא מבושל או שהבשר הזה הוא חי, ומה בדיוק עושים עם ה... הכל הולך שם סביב העניין הזה. כן, מה קורה כאן? אגב, פסוקים חשובים מאוד כשקוראים את הפסוקים על קורבן פסח, שכתוב בקורבן פסח ובישלת ואכלת במקום אשר ימכר השם אלוקיך. כן, כתוב שם לכאורה לשון בישול, למרות שמקום אחר אומר התורה תאכלו ממנו נער ובשל ובושל במים, אבל כאן כתוב נע בשר לצלות לכהן ולא ייקח ממך בשר מבושל כימך. משהו שמבושל זה גם יכול להיות צליט, זה גם סוג של בישול, אבל אנחנו לא עוסקים כרגע בפרשה הזאת. אבל הבשר הזה הוא חי או מוצלי, הוא מבושל, ולמזלג יש לו שיניים ויש דוד וקלחת ופרור. הכל נעשה שם בצורה כל כך, הייתי אומר, בשרית. זה ממש הבשר עודנו בין שיני. המריבה והאלבון כלפי מי שמביא את הקורבן, איומים כלפיו. אני חושב שתסכימו איתי. כן? כתוב, ויאמר אליו האיש, קטר יקטירון היום החלב וקר לך כאשר תהווה נפשך. ואמר, לא, כי אתה תיתן, ואם לא, ולקחתי בחוזקה. הרי תסכימו איתי שבן אדם שעבר את החוויה המרנינה הזאת, בפעם הבאה הוא כבר לא יבוא למשכן. נכון? אדם הולך, מביא את הבהמה הטובה שבעדרו בשביל לקבל כזה יחס, בשביל שיתברר לו ששני הפרחחים האלה צריכים לאכול את הבשר שלו ואוכלים אותו יחד עם החלב ועם הכל. אדם כזה כבר לא יבוא עוד למשכן. אני אגלה לכם סוד, אם הוא לא יבוא למשכן הוא ילך למקום אחר. זה יכול להיות פסל מיכה, בהנחה שהפסל מיכה היה. אבל אם זה לא היה פסל מיכה, אז יש עוד כל מיני גבעות גבוהות וכל מיני עצים רעננים. ואני משוכנע שהיו כל מיני מקדשים. כל מיני מקומות. ומה שקורה כאן זה המחיר של המונופול. זה המחיר של המונופול. צריך לדעת. אם פתאום הממשלה ובית המשפט פתאום מאשרים, אני יודע, המשכורות לכל מיני רבנים רפורמים, לא לחפש את השאלות אצל הרבנים הרפורמים, אלא לחפש את השאלות אצל הרבנים הקיימים. למה דבר כזה? אם הכל היה בסדר זוהר. ואני אומר, זה קורה בהרבה מאוד דברים. אני יודע אצלנו, כשאני הייתי צעיר, כן, בואו נדבר על בר מצווה למשפחה חילונית, בואו נדבר על משפחה חילונית ביום כיפור. ואני זוכר, מה המשפחה החילונית ליום כיפור? מנצלים אותם עד הסוף, מקבלים איזשהו מקום שם בסוף העולם, אתם לא יכולים היום לתאר לעצמכם, אתם לא יודעים כמה העולם משתפר מאז. מקבלים איזשהו מקום, ותמורת זה שהם משלמים בעצם מחיר ששווה למיסים של כל השנה בבית הכנסת הזה. וכשמשפחה באה לעשות בר מצווה, איך יודעים להוציא להם את הנשמה? ולתת להם בדיוק את ההוראות, מה קורה ואיך קורה ולמה קורה וכמה כסף וכו' וכו' וכו'. איך יודעים להוציא להם את הנשמה? מתי זה הפסיק? כי הרפורמים התחילו להקים קהילות. פתאום הפכנו להיות אנשים נחמדים. ויש לנו מניינים ליום כיפור מאוד אטרקטיביים, יש לנו מניינים בראש של העבור פשוט. יש לנו מניינים נהדרים שאנחנו יודעים לעשות. וכשבא בר מצווה מכבדים אותו ולא לוקחים זה, מתי זה התחיל? אני זוכר. שהתחילו לקום קהילות איפה. לא התחילו לקום, לא אין קהילות איפה. שהתחילו לקום בית הכנסת איפה. מספיק היה היום הזה, בתי הכנסת האלה עומדים סגורים כמעט כל השם. אני ברוך השם מכיר אותם. אין שם הרבה מישהו, אבל מספיק שזה כאן. כדי שאנשים ידעו, אנחנו צריכים לדעת להתנהג בצורה נכון. ומה שקורה כאן, בני אלי הם האדונים, והם עושים כל דבר, אז שלא נתפלא שככה זה. ויש רק שניים שעומדים שם במשכן, והכל שלהם. ואם אתה בא להקריב קורבן, אז אתה מסור בידם. אני מניח שכיוון שתפילות כנגד תמידים תקנו, או תפילות פרטיות כנגד קורבנות פרטיים תקנו, אז כמו שהם לוקחים בעלות על הקורבן, הם לוקחים גם בעלות על התפילות. ואני יכול לתאר לעצמי מה שקורה שם בבית השם. אלקנה עולה מעירו מימים ימימה, בגלל שהוא מכיר באמת בחשיבות מצוות העלייה לרגל ומעודד את כולם לעלות לרגל וחשוב לו כבודו של המשכן. אבל עולות איתו עוד שתי נשים וכל אחת יש לה הסיבות שלה. זה לא בדיוק הסיבות של אלקנה. זה לא בדיוק מה שמעניין, לא את חנה ולא את פנינה. מה מעניין את פנינה? כבר אמרנו. מה מעניין את חנה? למה היא עולה לבית השם? מחכה כל השנה. הזדמנות לבוא ולהתפלל. לעמוד ממש לפני השם. הזדמנות לעלות, להתפלל, לעמוד לפני השם. והיא מגיעה למשכן. ואני מעריך שכל פעם היא חוזרת עם פנים נפולות. ואז יש מי שמחכה לה ואומרת, נו, איך הייתה התפילה? לך טוב, השם שמע בקולך. יש מי שישאל אותה את השאלה הזאת. אבל למה היא חוזרת והפנים נפולות? כיוון שמתברר שבמשכן אי אפשר להתפלל. במשכן אתה יכול לתת כסף, ומישהו יתפלל בשבילך. אתה צריך להעביר לו את התשלום. לא, לא, באופן ישיר, הוא אף פעם לא ייקח. יהיה לו פקיד. יהיה לו פקיד. יהיה יודע לך שאתה תכתוב על פתק על מה אתה בדיוק רוצה להתפלל, ותשלם את התשלום הנכון, ותבוא עוד ימיים, נגיד לך מה העניינים. ולעמוד בתור. וחנה מכל מיני סיבות, אולי לא מוכנה לזה, או שמתאכזבת כל פעם מחדש. ופנינה שואל אותנו, איך הייתה התפילה? וכן יעשה שנה ושנה מדי עלותה בית השם, כן תכעיסה. וכל פעם היא מנסה מחדש, וכל פעם זה לא הולך. וכל מה שתארנו מקודם יכול להיות נכון באיש, אז באישה על אחת כמה וכמה. איך אישה תתפלל במשכן? אישה תתפלל במשכן. אישה תיכנס למשכן. יעלה על הדעת. זה מקום קדוש. מה פתאום שאישה תיכנס לשם? אישה תיכנס למקום קדוש. ויום אחד, אחרי שמתברר לה שגם אלקנה התייאש מזה שיהיה לה ילד, לא יודע כמה שנים עברו, וגם אלקנה התייאש. יום אחד היא הולכת ונכנסת למשכן. איך נכנסה? טיפשה על הגדר? חפרה מלמטה? התחפשה? לא יודע מה, אבל היא נכנסה למשכן. היא עומדת שם ומתפללת, אין שום סיבה לחשוב שהיא שיקורה רק בגלל רק שפתי הנאות וקולה לא ישמע. מה, מי שמתפלל בשקט הוא דומה לשיקור? רק שפתי הנאות וקולה לא ישמע, פירוש הדברים שאלי לא שמע, מה היא התפללה? אבל זה לא פירוש הדברים שהיא דומה לשיקורה? למה היא דומה לשיקורה? מה פתאום היא נכנסת למשכן? ולי לא ראה אף פעם כזה דבר. הוא שומר את פיה, כלומר הוא מנסה להבין מה היא אומרת שם, הוא לא מצליח. למה הוא לא מצליח? כי באמצע בוכה לו. אתה עוד יכול איפשהו לקרוא תנועות שפתיים, כשבן אדם מתפלל בצורה נורמלית, אבל היא מתפללת ובוכה ומתפללת ובוכה. אז הוא לא מצליח לקרוא את השפתיים. אבל כל העסק נראה לא מוזר, מה האישה עושה? וכשהיא אומרת שם, מתפללת על הבן ומורה לו יעלה על ראשו, ויש להניח שמה עוד היא אומרת, ויין הוא לא ישתה. והוא אז אומר לה, עד מתי תשתכרי נסיר את עינך מעלך? והיא צריכה להגיד לו, לא אדוני, כי אישה קשת רוח אנוכי ויין ושחר לא שרתיתי, ואשפוך את נפשי לפני השם. אל תיתן את המתך לפני בני בליעה. אני רוצה להתפלל לפני השם. אל תשים אותי בידיים שלהם. אבל הסיפור הזה יש לו כמובן המשך. ומתברר ששני הבנים יודעים היטב לאכול, זה כבר ראינו. אפשר להגדיר אותם כזוללים וסובעים. מה עוד אפשר להגדיר אותם? ולא ישמעו לכל אביהם כי חפץ השם לעמיתם. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכו ימיך. שימו לב, בהמשך הנבואה, לא קראנו אותה, אבל אתם ודאי יודעים, כל מרבית ביתך ימותו אנשים. מיות זקן בביתך, ולא יהיה זקן בביתך. ולא ישמעו לכל אביהם. מה לא מתקיים כאן? כבד את אביך למען יאריכו ימיך. אבל יש תכונה ברורה למי שלא מכבד את אביו. מה התכונה הברורה? כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו וקול אמא. זולל וסורא. הילקתי קצת. זולל וסורא. דברים מופיעים לנו במשלי באופן מובהק ומוגדר, נקרא, אני יודע, רק את כל פרשת בן סורר ומורה במשלי מופיע פעמיים, כל פעם בצורה אחרת, אנחנו לא מנתחים עכשיו את פרשה הזו, אבל בואו נראה במשלי כף ג' לצורך העניין, אם אני לא טועה. וכן, פסוק י"ט, שמע אתה בני וחכם ואשר בדרך ליבך, אל תהי בסובעי יין בזוללי בשר למו, כי סובב וזולל יברש וקראים תלביש נומה, שמע לאביך זה ילדיך ואל תבוז כי זקנה אמך. הולך יחד. נניח שאם האמא זקנה אז גם האבא כבר זקן, ואפילו יותר. ואז ולא ישמעו לכל אביהם. ומכאן אתה גם לומד. מה עלול לקרות עם בן שאיננו שומע בכל אביו? וזולל וסווה, יש לנו פרק אחר במשלי שמסביר את המלסתם את הבריאות, כאן זה הולך באיזשהו כיוון אחר. ואלי זקן מאוד. ושמע את כל אשר יעשון בניו לכל ישראל, ואת אשר ישכבון את הנשים הצוות פתח אוהל מועד. לא פחות. אני אומר, יש מרא כל אומר בני אלי כתובי לא שווה, יש מרא שמה שחולק, אתה עושה לא חרפה שילו, מרא ביומא, לא חרפה שילו עד שגילו בעריות וביסו בה את הקודשים. כן, וגם בין המפרשים דעות שונות, ואנחנו כמובן ניגע בשתי האפשרויות ונעשה את זה בהרחבה, לא כאן. אבל בואו כרגע נגיד. כל האומר בני אלי חטאו אינו אלא טועה. אבל עדיין כתוב כאן. ושמע את כל אשר יעשו בניו לכל ישראל, אשר ישכבון את הנשים הצוות פתח בנו. אבל בואו נגיד ברוח מה שאנחנו לומדים מלכות לשון הרע, הוא שמע שזה מה שהם עושים. אז בואו נגיד שלא היה בדיוק נכון. אבל זה מספיק שהוא שמע כזה דבר, טוב. אולם ברור. רב פעם תופס את הגבאי ומתחיל לצעוק עליו. אמרתי שאתה מתעסק עם אנשים, ושאתה גוזל את קופת צדקה, ושאתה נותן לאנשים עליות לפי הזה של רב, ושאתה שורק מכאן את היתומים, ושאתה מכבה את הנרות. הוא אומר לו, גבאי, אבל רבי, שום דבר לא נכון. רב צועק עליו, מה עוד גם שזה יהיה נכון? גם הרב ידע שזה לא נכון. אבל הגמרא אומרת, מלכין על לא טובה השמועה. ביטוי של הכוח מכאן. כלומר, את המלכות מקבלים לא על מה שעשית. אם היית עושה את זה, אז היית מקבל חנק וסקילה או כל מיני כאלה דברים. אבל על לא טובה השמועה מלכין. אם יש עליך כאלה שמועות, יש בעיה. כלומר, יש לנו כנראה הרבה מאוד דרגות באמצע. בין זה שבן אדם מתנהג כמו שצריך, על פי מוצא חן ושכל טוב בין אלוהים ואדם, לבין זה שבן אדם שוכב עם נשים עצובות בתחום. יש כל מיני דברים באמצע. וניתן לעשות וניתן בערך לעשות, ולך תדע מה קורה שם. ובאות נשים עם קורבנות, ובאות להקריא, ובאות להתפלל. ומקודם דיברנו על תשלום שצריכים לשלם מעל השולחן, ולך תדע איזה תשלום צריכים לשלם מתחת השולחן. ואני לא מתכוון לכסף. זה מספיק שיוצאות כאלה שמועות. זה מספיק שיוצאות כאלה שמועות, זה כמובן חיסרון אחד, זה החילול השם הגדול, שיוצאת שמועה כזאת על כהנים שעובדים בבית השם. אבל השמועות האלה יש גם השמועות נוספת. שיש כיוון את אנשים הצוות פתח או אימא. ואם ישאלו שילמה מספיק כסף. או סתם יכול להיות. כן, חזר אומרים מתוך ששיהו כנאם מעלה עליהם הכתוב כאילו שכבו. מה הקשר? שיהו כנאם מעלה עליהם הכתוב כאילו שכבו? למה שיהו כנאם? זה ברור מתוך הפרשה. אנחנו בונים בדרך כלל תור. מי שמגיע בחמש וחצי הוא ראשון, מי שמגיע ברבע לשש הוא שני, מי שמגיע בשש הוא שלישי, מי שמגיע בשש ברבע הוא רביעי, נכון? ככה בונים תור. אבל אפשר לקנות תור גם בצורה אחרת. מי שמביא פר הוא ראשון, נכון? למה? בשר. מי שמביא כבש, תעמוד מאחוריו. עז! לך לסוף התור. מה הבאת? תור ובן יונה? אחרי סוף התור אותם נשאר. מה, זה מה שאני אוכל? תור ובן יונה? קודם כל מי שמביא בשר, ייגמר הבשר, אני אלך לכבשים, אחר כך לעזים, תור ובן יונה? אוקיי. היום כבר אני סביר. תבואי מחר. איפה בינתיים היא הולכת? יש שם בטח איזה בית מלון, נכון? מלונית, והיא הולכת לבית מלון לישון שם, נכון? לא, איפה היא הולכת לישון? ליד המשכן. ליד החצר של המשכן. למחרת היא באה, היום יש פה איזה כבש טוב. תבואי מחר. לא, אחרי חמישה ימים הצליחה להקריב את הקורבן ולהיטהר. באה הביתה, בעלה שואל אותה, איפה היית? חמישה ימים. איפה ישנת? שם היו חופרים בפנחס, שמעתי עליהם כבר כמה דברים. מה בדיוק עשית איתם? מה הם ביקשו ממך? תספרי לי מה קרה בדיוק. ופתאום מתחילות לעלות כל מיני שאלות. ומשפחות מתפרקות. וכל מיני חשדות. ובאה חנה לפני הקדוש ברוך הוא ואומרת לו, ריבונו של עולם, זה מה שאתה רוצה? שכל היום אני אעמוד פה בתור עד שיתנו לי להתפלל? זה מה שאתה רוצה? שיום אחד הבעל שלי יחשוד? מה, הסתובבתי כאן? ריבונו של עולם, לזה אתה מחכה? שימחה שמך על המים? אבל זה מה שקורה. הרי אי אפשר, הרי הצליל מצלצל. חז"ל אומרים, מיום שנברא העולם לא היה מי שקראו לקדוש ברוך הוא השם צבאות, עד שבאה חנה וקרא לו השם צבאות. לא, זה הזכר כבר בפסוקים הראשונים, אבל חז"ל אומרים, עד שבאה חנה וקרא לו השם צבאות. אמרו לו, מכל צבאי צבאות שבראת בעולמך, בשביל מה בראת לי דדים, תן לי בן שאני קודם. בסדר. אבל אולי נשמע כאן צליל אחר. השם צבאות, אלוהי הנשים הצבאות. אני מזכיר לכם את הפסוקים על כיור הנחושת, בפרשת בניית המשכן, ויעש את הכיור הנחושת ואת קנו נחושת. במראות הצובעות אשר צבעו פתח אוהל מועד. רש"י מספר לנו שם את האגדה היפה. אנשים שהביאו את המראות שלהם. משה לא רצה להכניס למשכן, כי הוא אמר, זה קשור ביצר הרע. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, תכניסו. יש שם סיפור יפה, ואחר כך מופיע. שעשו מהם את הכיור להשקות ממנו סוטה. אנשים הצובעות פתח אוהל מועד, שהביאו את המראות. זה עושים להשקות סוטה? אתה לומד גם את עיקר העניין ואת מה שאומר אחיתופל. שמעצם עיקרה של פרשת סוטה זה לא בשביל מצוותה בטנה ונפלה ירחה, אלא זה כדי לעשות שלום בין איש לאשתו. שהרי כשיש וצוותה מתנה ונפלה ירחה, אז בואו נגיד ברוח פרשת בן סורר ומורה, אז אפשר להגיד שפרשת סוטה לא הייתה ולא נבראה, לא הייתה ולא נבראה ולא עתידה להיות, ולמה נכתבה דרוש מקבל שכר. אני אומר את הדברים כמובן בפרפרז. וזה אותו עיקרון. כשהורים יודעים שמה שיעשו עם הבן שלהם, וכשהבן יודע שמה שהולכים לעשות איתו זה לזכור אותו, וכשהורים יודעים שזה מה שיעשו עם הבן שלהם, שירגמו אותו באבנים, אז אתם מבינים שאף אחד לא... ששום בן הוא לא סורר, או לחילופין, בואו נגיד מה שמסתבר יותר, ששום זוג הורים לא מביאים את הבן שלהם. כמו שאתה דבר שאני רואה שם, שההורים תפסים את הבן ומביאים אותו, למה מביאים אותו? אומרים שם לזקני העת, תשמעו, אנחנו לא יכולים לקחת עליו אחריות. לא מה המדינים אומרים להם? אנחנו נטפל בו בסדר. אם רואים דגג, שם אנחנו זורקים אותו, ואלה אבנים שאנחנו זורקים. הרי ברור מה זה, לא היה ולא נברא, נכתב, בראש מקבל שרה. בעצם מה אומר כאן התורה להורים? אין להסיר אחריות. אם אתם רוצים להסיר אחריות, זה מה שקורה. גם בפרשת סוטה, כשאתה לוקח את כל המדרשים, זה גם מסתבר מאוד. וברגע שיש כזה מקרה, אז בעצם מה תפקיד הכיור לעשות שלום בין איש לאשתו? כלומר, כל הראשים שבאו לאשתו זה היו גדל בית הזה של חפות מפשע. היה צריך את פרשת סוטה. היה סוטה במושגים שאנחנו מכירים היום. בכל מיני מקרים של אלימות קשה, שבעלים חושדים בנשים שלהם בכל מיני דברים, ולך תדע, חשד יותר מבושש, פחות מבושש. אומרים לבעל, אדוני, אתה לא השופט. יש כהן? תבוא אליו. יש כאן מילה חזקה. ומראות הצובעות אשר צבעו פתח אוהל מועד נועדו לנקות את הנשים האלה. אבל חנה אומרת, השם צבאות, השם אלוהי הנשים הצובעות. אם ראה אותי ראו בעוני עמדך, וזכרת אני ולא תשכח את עמדך. והכל הולך כאן לפרשה הזאת כשחנה מגיעה. ואומרת, ריבונו של עולם, לאן אתה לוקח את המשכן שלך? לאיזה כיוון אתה מוביל אותו? מה שיהיה פה כל היום זה נשים שבאות לשתות מי סתם? המשכן הזה נועד כדי ששמך ימחה על המים? בשביל זה יש כאן משכן? תראה את הכהנים, תראה איך הם מתנהגים. מה אתה עושה? בואו נגיד שבדמיון אני יכול איפשהו לשבוע במטושטש את הקדוש ברוך הוא אלה, ואני מדבר כמובן כלשון בני אדם, והוא אומר, מה, זאת בעיה שלי, זאת בעיה שלכם. ואז מה אומרת חנה? תן לי בן, הוא כבר יעשה שם סדר. הוא כבר יעשה שם סדר במשכן. אני אדאג. וכאן למעשה, מתחילה פרשת לידת שמואל. עם האמירה הזאת, אני אתן אותה להשם, אני אהיה נזיר, אקוויוולנטי על פי הלכותיו לכהן גדול, נכון? שהוא לא, אפילו לאביו ולאמו לא יתאמה, נזר אלוהיו על ראשו, ממש כמו שאמר בכהן גדול, כי נזר שמן משחת אלוהיו עליו אני אשם, כלומר, השערות מקבילות לציץ על שם הפסוק ויקחני בציצית ראשי, כן, וניתן להראות את הקשר בין השערות לציצית בכמה וכמה מדרשים. וחנה באה מתפללת ומתיחה דברים ואומרה אותם בקושי גדול, כלומר דברים קשים, ואלי שומע, הוא רואה את ה... ועם הבכי ועם הכל. עד מתי תשתכרין נשיא את יינך מעליי? ברור לכם שכשחושדים באישה שהיא שיקורה, אישה שיקורה זה ודאי במושגים מקראים, וכחות השערה מאישה נועפת. כל אחד מנצל את זה שאישה שיקורה, שאישה יכולה להיות שיקורה, וכל אחד יכול לתת לה יין, וברגע שהיא שותה אז היא ישר מתפתה, ולמה נסמכה פרשת נסיר ופרשת סוטה וכולי וכולי, והכל מובן. וכשאלי חושד בה שהיא שיקורה, שוב, זה מחזיר אותנו לפרשה הזאת. מה שקורה לנו זה בדיוק פרשת סוטה שעליה מדברת כאן חנה על פי המדרש. הכהן חושד באישה. מוכר לכם איזה מקום? זאת פרשת סוטה. עד כיסתי תחת אשר וכי נתמת והייתן נשבר לשקופתו מבלדי אישך. היא אומרת לו, היא אומרת לו דברים קשים. ואלי מבין שהוא טעה. ויען אלי ויאמר לכי לשלום ואלוהי ישראל ייתן את שאלתך כאשר שאלת מאמו. ומושגים של הפרשה עצמה שם, אם נלך על פי חז"ל, ואם לא נטמאה אישה וטהורה, ונקטה ונזרעה זר. חז"ל אומרים, דורשים, הייתה יולדת בצער, יולדת ברווח, או הייתה הכרה, הייתה יולדת, מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל, לא ניכנס לזה כאן. אבל האמת היא, זה לא רחוק גם מפשוטו של מקרא. נקרא את הפרשה, בשלימותה, נדלג על פרשה אחת שקשורה לזה. והשביע הכהן את האישה בשבועת העלה. ואמר הכהן לאישה ייתן אדוני אותך לעליו ולשבוע בתוך עמך בתת אדוני את ירחך נופלת ואת פתנך צבא. ובאו המים המערים האלה במאייך לצומות בטן וננפיל ירח. וידבר אדוני משה לאמור דבר אל אהרון ואל בניו לאמור כה תברכו את בני ישראל אמור להם. יברך לך אדוני בשמריך, יאיר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך, וישם לך שלום. אי אפשר להשאיר כאן את הכולל, את הכהן, גם בפשט הפרשה. כדמות של מי שמקלל. מה הפרשה הזאת? נזיר שקשורה אליה בצורה אחרת, כמו שאמרנו, ומיד אחר כך, היכולת של הכהן לעמוד ולברך. וכל הברכות מובילות למקום אחד, למה? לשלום. אז יהיה מי שיקח את זה לכיוון הפוליטי, ואני לא יודע לאן. אבל כאן אנחנו מדברים על שלום, אנחנו מדברים על... אנחנו מדברים, מבינים על מה אנחנו מדברים כאן. אני מבטח על השיעור הבא שאני צריך לתת. כן. איך שאת רוצה? מה שאת רואה אותי, אני כרגע באמצע שיעור, אז תקליטי לא. נחזור אם כן לעניין שלנו, הכהן שניתן בידו הכוח לקלל, ניתן בידו הכוח לברך, ממילא מה שעושים חז"ל, זה מצמידים את זה לפרשה, ואנחנו רק נוסיף משהו אחד על מדרש ההלכה. נוסיף משהו מדמיוננו הקט, כן? חז"ל אומרים, ואם לא נטמאה האישה וטהורה היא, ונקטרה ונשגעה זרה, והייתי אומר חיסורי מחסרה ואחי קטני, כן? ואם לא נטמאה האישה וטהורה היא, אותו כהן שהשביע אותה בשבועת העולה, עד עכשיו הוא פורס את הידיים שלו, הוא מברך אותה. ומה אומר לה? ואלוהי ישראל ייתן את שאלתך, אשר שאלת מאמו. והנה כל פרשת סוטה צומחת לנו מתוך הסיפור הזה של חנה שעומדת מול אלי. ואני אומר, אם ניקח דוגמה אולי מתחום אחר, להבדיל, 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 להבדיל את כל העלות, אז נלך בחזרה לפסל מיכה לרגע אחד. ואיש אחד מהר אפרים ושמו מיכה יופר את יוזיים, ויאמר לאמו 1,100 הכסף אשר לוקח לך, ואת עלית וגם אמרת באוזניי. כלומר, גנבו לאישה את הכסף. ואז מה היא עשתה? קיללה את מי שגנב לה את הכסף. מה אומר לה? הנה הכסף איתי, אני לקחתי. הוא מחזיר לה את הכסף. ואתה אומר, אמו, ברוך בלי לש. כלומר, הכללה הופכת מיד להיות ברכה. חלילה. שלא תהיה כאן איזושהי כללה. אפילו אבא אמינה של כללה, מי איפה הוא עצב שי ויבלי ואוכל מכל ותהיה עליי כללה, גם ברוך יהיה. כלומר, הצורך לברך במקום שהתבקשה כללה, כשמתבררת הטעות, ניתן את הברכה. אנחנו מסיימים, כן.
I mean, whatever.
Bill, what's next?